שנת תשעיים. והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר מסילת ישרים מאת רבנו הרמח"ל, ואנחנו בפרק ג', ואנחנו כן בביאור מידת הזהירות, שהיא הראשונה בשלושת המידות הראשונות. כן, הרי כפי שבארנו, ההתקדמות המוסרית של האדם בנויה משלושה שלבים, שהם הצדיק, החסיד והקדוש. הצדיק זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. החסיד עושה יותר מן הטוב, והקדוש הוא קדוש. עכשיו, כלומר, יותר נכון, אצל הקדוש אין רע, נאמר כך. החובה של כל אדם היא להיות צדיק, חסיד וקדוש, זה מדרגות מיוחדות. יש מי שמחויב להיות חסיד ואפילו קדוש, אבל סתם אדם איננו מחויב בחסידות ובקדושה, אבל להיות צדיק, אין אדם שפטור מכך. מה? אתה מביא כאן אגדה, כן? משבין אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. האמת היא לא צריך את האגדה הזאת. יש פשוט היגיון, כן? הרי, האם מותר לעשות רע? התשובה היא לא. האם אדם מחויב לעשות טוב? התשובה היא כן. אם כן, האדם מחויב לעשות טוב, ואסור לו לעשות רע. מסקנה, הוא צריך להיות צדיק, אם אנחנו מגדירים את הצדיק, אם מי שעושה טוב ולא עושה רע. מה שהיה להוכיח. בסדר? עכשיו, לפי רמח"ל, שלושת המידות הראשונות, הזהירות, הזריזות, הנקיות, הן הן ההכרחיות כדי שאדם יהיה צדיק. ולכן, יש אפילו שמדריכים ללמוד את ספר מסילת ישרים רק עד סוף המידה השלישית, עד סוף מידת הנקיות. על מנת לעשות חיץ בין החלק הראשון לבין החלקים האחרים. אנחנו מתכוונים, בעזרת השם יתברך, ישתבח שמו אינשאללה, ללמוד את כל הספר כולו, אבל צריך לדעת שיש פה מדרגות מדרגות. ובכן, מהי הזהירות לפי מה שלמדנו בפרק ב'? מהי? מה זה זהירות לפי פרק ב'? תשומת לב, יפה, לשים לב. האם זה מסובך? לא כל כך. כלומר, כדי לשים לב, צריך האדם להיות מוכן לעצור את שטף החיים. זאת אומרת, החיים שוטפים אותנו, ולפעמים יש צורך בעצירה. ומי שעוצר, יכול להקדיש את הזמן של העצירה למה שנקרא חשבון הנפש. מה זה חשבון הנפש? אין הכוונה, כפי שלפעמים מקובל בחברה הדתית לחשוב, חשבון הנפש מצווה להיכנס באופן יזום לדיכאון. לא. חשבון הנפש זה פשוט בדיקה. אדם בודק האם מה שהוא עושה הוא טוב או רע. מה שהוא טוב הוא מחזק, מה שהוא רע הוא מחלל. זה פשוט. אין יותר פשוט מזה. עכשיו, אנחנו כאן נלמד על חלקי הזהירות, זה פרק ג' בחלקי הזהירות. הנה, הרוצה לפקח על עצמו, שתיים הן השקפות הצריכות לו. מה זה השקפות? הפירוש השקפה כאן. הסתכלות, הסתכלות, כן? לא מדובר על השקפת עולם, לא מדובר על הסתכלות. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס ממנו, והשנית, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. הייתי אומר שהדברים הם כל כך בנאליים, שלכאורה זה מאוד מוזר, למה זה כתוב אפילו. אבל, כנראה שהמציאות היא מחייבת מדי פעם להזכיר דברים פשוטים. כלומר, אני קודם כל צריך לדעת מהו הטוב ומהו הרע. למה זה חשוב? כי אם לא, אני אעבוד פול גז בניוטרל. זאת אומרת, אני לא אדע, אני אשקיע אנרגיות רבות כדי לחלות דבר שאני חושב אותו לרע, שמצד האמת הוא לא רע, אלא הוא טוב. דבר נוסף, יש דברים אחרים שאני לא אשים לב עליהם שהם רעים, ואני אפילו אתן להם מעמד, בעוד שמצד האמת הם רעים. זה נגיד יחסית פשוט. יש יותר מורכב מזה. בדרך כלל, בתוך נטיות הנפש, בתוך המעשים של האדם, יש תערובת. והתערובת היא המבלבלת. צריך לעשות הבחנה ברורה עד איכן הרע מתפשט ועד איכן הטוב מתפשט. זה למשל הרבה פעמים במידות זה כך. למשל אדם אומר, שמעתי שמידת הענבה זה טוב. זה אמת? אמת. רק שאדם איננו יודע את הגבולות של מידת הענבה, ולכן הוא משתמש במידה הזאת שהוא חושב אותה לטובה, איפה שלא צריך. למשל, מכיוון שיש לי ענבה, אז אני גם לא יוזם. מדוע? כי ליזום זו גאווה. מי אני בכלל שאני אזום משהו? ברור שזה שטות, אבל זאת מידה שכנית, קורא לזה הרב קוק. כן, יש מה שקרה מידות שכניות. מידות שמצד עצמן לא שייכות זו לזו, אבל הן שוכנות כל כך בסמוך אחת לשנייה, שהן הפכו לדבקות זו בזו. למשל, הענבה והעצלות. אדם סבור ש... ענבה זה דבר טוב, עצלות זה דבר רע, אבל האדם רגיל לקשור אחד בשני. כן? או למשל, יראת שמיים ועצבות. זה הולך ביחד או לא?
לא.
יש כאלה שגידו לך שכן. כיוון שצריך יראה, אז האדם צריך להיות עצוב. כן? זה חלק מן ה... כי אומר, מה שהנצרות פיתחה. והשפיע הרבה מאוד על היהדות, לחשוב שיראת שמיים זה קשור לרצינות ועצבות, זה מין יחס כזה קודר אל העולם, כי העולם זה רציני, מה זאת אומרת? צריך ללכת ברצינות. אז המחשבות האלה הם אלה שמעכבות את ההתקדמות של היראת שמיים האמיתית, של חסידות אמיתית וכדומה. ולכן צריך הרבה ללמוד. כמו כן גם לגבי דברים ששייכים לא למידות אלא למצוות. כן? האדם סבור למשל, כתוב בשולחן ערוך, שאסור ללכת בקומה זקופה. נכון? למה זה באמת? למה אסור ללכת בקומה זקופה?
גאווה.
זה גאווה, נכון? כן, בשחצנות כזאת. מסקנה, צריך ללכת בקומה כפופה. נכון? זה ודאי לא נכון. מאיפה נובעת הטעות הזאת? שהאדם לא למד איפה הגבולות של הטוב והרע. בסדר. ולכן, הלימוד של ההלכה, המדוקדק, הוא מאוד חשוב. כי הוא מאפשר לא לטעות בדברים האלה. למשל, הלכות לשון הרע. האם אסור לדבר לשון הרע? מתוך ידע כללי, אני שואל. אסור לדבר לשון הרע? אסור. מה פתאום? לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר, לפעמים זה חובה. תסתכלו בלכות לשון הרע. יש הרבה סעיפים ללשון הרע. לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר, לפעמים זה מצווה. אבל כשאנשים שומעים שיש הלכות לשון הרע, אומרים, אי אפשר לדבר על שום דבר. אני מעדיף לא לדעת, רק אל תבלבל לי את המוח. רגע, ועד רבה, אם אתה תלמד, אתה תדע מה כן מותר לומר. אולי מה אתה חייב לומר. כן? זאת אומרת שיש בירור קודם כל של מהו הטוב ומהו הרע. יש, האמת היא שהדברים יותר מתרחבים כשאנחנו מדברים על ערכי המוסר בכלל. ערכי המוסר בכלל שנויים במחלוקת בעולם. זה נכון שישנה תשתית מוסרית פחות או יותר מוסכמת על כולם, אבל לפעמים יש גם ויכוח מהותי על עצם הערכים. למשל, האם העשיית הצדק זה ערך מוסרי או לא? לפי מי? לפי היהדות. לפי היהדות, עשיית הצדק היא ערך מוסרי. לפי הנצרות, עשיית הצדק איננה ערך מוסרי. הערך המוסרי היחיד זה החסד והחמלה. והחנינה. מה?
זה נובע מההפרדה בין הדת למדינה, שהצדק שייך למדינה.
כתוצאה מזה יש הפרדה בין הדת למדינה. זאת אומרת, מאחר וזה לא מוסרי לשפוט אדם. לכן האדם הרוצה דבקות אלוהית אמיתית מתרחק מענייני עשיית הצדק. ואז הוא חי חיים רוחניים שבהם הוא מציל את נשמתו והוא מותיר את הפוליטיקה בידי הרשעים. כלומר, הפוליטיקה צריכה לעשות צדק אבל זה לא יפה לעשות צדק. זה לא דבר טוב לעשות צדק. זאת אומרת, יש הרגשת אשמה בעשיית הצדק אצל הנוצרים, ולכן הוא שופט כל עשיית צדק כאיזה מין ויתור לשטן. ואז יש איזה גם השלכות פוליטיות. עד עצם היום הזה. איך לשפוט? מה? בכל סרט מערבי קלאסי, הרשע נהרג רק כמוצא האחרון, רק אחרי שנתנו לו הזדמנות להיות צדיק, ובסוף התגלה בכל זאת כרשע. יעיין לכבודו בסרט החשוב מלך האריות. מה, לא ראית? הראשון. כן. זאת אומרת,
אין עונשים אלא אם מזהירים.
אם הזהרת, עונשים. זאת אומרת, יש כלל גדול, כן? זאת אומרת, יש עניין באנישה. יש עניין של חייב מיתה. יש עניין להרוג את הרשע. עכשיו, הדבר הזה, מבחינתה של הנצרות, הוא דבר מזעזע, שאסור באמת לעשותו, ורק בגלל שהעולם החומרי לא שווה שיתעסקו בו, אז מותר לתת אותו בידי הרשעים שינהלו אותו. עכשיו, יש לזה השלכות פוליטיות על עצם היום הזה, כיצד לשפוט את צהל. יש משל מסמך נוצרי עתיק, מובהק מאוד, נקרא הקוד האתי של צהל, שבו נאמר שאסור להיות צודק. זה פחות או יותר העניין. עכשיו, לכן צריך בהחלט ללמוד מהו הטוב ומהו הרע. על זה גם צריך להקדיש, כנראה, איזשהו זמן. אז מה שאומר כאן, שתיים מהן השקפות הצריכות לו, האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס ממנו. מה ההבדל בין להתבונן לבין ללמוד? לא הבנתי, מה?
השיפוט, כל אחד ישפוט לעצמו.
מה זאת אומרת כל אחד ישפוט לעצמו? האם לפי דבריך יוצא שהמוסר זה דבר יחסי? אני לא הבנתי את זה כך. לא, זה אני ממש לא מבין את זה כך. יתבונן, הכוונה, ישתמש בבינה שלו. צריך להשתמש בבינה שלו, כדי לדעת מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. צריך לדעת מה זה טוב ומה זה רע. איפה ראית שזה סובייקטיבי? פה זה לא כתוב, לפחות. והשנית, על המעשים אשר הוא עושה. כלומר, יש התיאוריה הכללית של המוסר, מהו הטוב ומהו הרע. ב', איפה אני עומד בזה? איפה הטוב, איפה הרע שלי? על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. בסדר? זה הדבר השני. יש על זה שאלות? הכל ברור? טוב, אז אנחנו נמשיך.
המושג הוא משהו מוחלט, הוא אבסולוטי,
נקודה
שכל
שואפים
אליו, או שזה יחסי?
אני מדבר פה על ערכי המוסר. הערכים המוסריים הם מוחלטים. השאלה היא תמיד, יש גם מחלוקת כיצד לממש אותם. גם שאלה. אבל צריך ודאי לדעת. מוסר זה לא ערך מוחלט? אני לא הבנתי.
אני לא יודע, אם אנחנו שוחטים תרנגולים ומבשלים ואוכלים אותו.
הנה זו שאלה מוסרית. נכון. אנחנו שוחטים תרנגולים. האם בזה אנחנו רשעים או לא?
לא. לפחות מבחינת
התרנגול
אנחנו רשעים?
רגע, אני רוצה להגיד משהו. אתה אומר שמבחינת התרנגול אנחנו רשעים, אז למה אתה עושה את זה?
כי
מה? כי אתה ויתרת ליצר הרע בגלל, כלומר, ויתרת קצת על המוסר לטובת היצר הרע, ככה אתה אומר? אז אתה חי בעצם בסתירה פנימית? איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה אוכל שניצל?
זה מוסר שאני אסור?
למה זה הותר? אמרת שזה לא מוסרי. אם זה לא מוסרי, זה צריך להיות אסור. אתה מבין? פה שאלה רצינית מאוד, אני לא מוכן לחיות בסתירה כזאת. או ש... בשר זה רצח, ואז אסור לאכול בשר, או שזה מוצדק, ואז אני אעשה את זה, אני אשחט בעצמי.
גם
הייתה
שיחה, הרב, הוא כי תאווה בנפשך, זאת אומרת, אם אתה כבר מגיע לאיזושהי דרגה כזו, שאתה באמת לא יכול בלי בשר, אז תשחט, אבל זה לא מצווה ללכת לתפוס ולשחוק.
אתה אומר כך, נגיד, לפי התיאוריה הזאת שאתה מציג, שהיא דעת חלק מהמפרשים, שאכילת הבשר היא ויתור, צריך לראות מדוע זה מוסרי לוותר לתאוות האדם. נגיד אומר כך, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. אז אתה אומר שלכתחילה היה עדיף שלא, אבל במציאות התורה ויתרה. אז אני שואל, איך הקדוש ברוך הוא שהוא שופט צדק ואמת היה מוכן לוותר לנטייה האפלה והשפלה הרצחנית הזאת של האדם? אתה מבין את זה? גם לזה אני צריך הסברה מוסרית. אם נאמר שזה ויתור, דבר שאני לא לגמרי בטוח, אבל אם נאמר שזה ויתור, גם לוויתור צריכה להיות הצדקה מוסרית. בסדר? לא להגיד סתם, יש דחפים, וזה חזק ממני. מה זאת אומרת, אי אפשר לעמוד בזה? יש עמים שלמים שלא אוכלים בשר. בהודו יש מיליוני אנשים שכל ימיהם, הם ואבותיהם וצאצאיהם, לא אוכלים בשר. אז אל תגיד שאי אפשר לעמוד בזה. אפשר לעמוד בזה. בסדר? אבל אם התורה החליטה בכל זאת לוותר, אז כנראה שיש איזשהו שיקול מאחורי זה. כן? בבקשה?
רציתי גם לחזק את מה שהוא אמר.
כן?
נו? זה כורח הנסיבות בעצם, כמו למשל שכתוב בתורה תרצח, אבל אם חייל נגלה באמצע קרב למאבק עם מישהו אחר, אז הוא חייב להרוג אותו כדי שהוא לא יהרג בעצמו.
גם בתורה, כמובן.
אז אותו דבר גם העניין של אכילת בשר. אבל בערך... הרי בחזון
אתם פונות בשלום. זאת אומרת, אתה אומר ככה, זה בדיוק כמו חייל שנקלע למצב שהוא צריך להרוג אנשים, אז אותו דבר, אנחנו חייבים לאכול שניצל, כי אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה. נקלענו, כלומר, התרנגולים תקפו אותנו, והיינו במצב של הגנה עצמית, אז הקמנו בתי מטבחיים, זה מה שאתה אומר.
זה לא מוצר אבסולוטי.
מה? אתה אומר ש...
יש מצבים שזה לא מוסר אבסולוטי.
מה זאת אומרת זה לא מוסר אבסולוטי? מה אתה מתכוון?
כמו למשל, במקרה
ש... כשמישהו תוקף אותי והקם להורגך השכם להורגו, זה מוסר אבסולוטי. זה בסדר גמור להרוג אותו. זה לא ויתור על המוסר.
לא, אבל במקרה של הבעלי חיים, זאת אומרת, זה לא מצב אידיאלי שאנחנו אוכלים בעלי חיים.
אני רוצה להבין למה. בסדר, אז אתה אומר, זה לא מצב אידיאלי שאנחנו אוכלים בעלי חיים. נגיד, אני אומר, לפי השיטה שאומרת שזה לא אידיאלי לאכול בשר. אני בכוונה מסייג את זה. כן, אבל לפי השיטה שאומרת שזה לא בסדר לאכול בשר. ואתה אומר שהתורה ויתרה. יש את השאלה, למה התורה ויתרה? כלומר, צריכה להיות הצדקה מוסרית לוויתור הזה. ראה, אתה מבין מה שאני אומר? אני חושב שלא. כי אתה חושב שאני שאלתי אותך שאלה. ואני לא שאלתי שאלה, אני הסברתי עכשיו משהו אחר. כן, אני הסברתי שאנחנו חייבים לתת הסברה מוסרית גם לוויתור. בסדר? לא אכפת לי אם התשובה היא כוח הנסיבות או לא. זה לא מה שמעניין אותי עכשיו. אני רוצה להסביר עיקרון, שכשאתה בא לדון על ערכים, צריכה להיות הסברה מוסרית לכל מה שאתה עושה, כולל למה שאתה קורא ויתורים. הבנת? אוקיי, כן או לא?
כן.
אוקיי, נפלא. עכשיו רוצה להגיד משהו.
שאלה קטנה. הרב אמר שכדאי לקחת זמן בשביל ללמוד. מה הביאור של טוב ורע?
כן, ודאי שצריך לקחת זמן כדי ללמוד מה טוב ומה רע, זה חלק גדול מהלימוד תורה שלנו.
לא, אני שואל, לדוגמה, באיזה אפשרות על ידי ללמוד חמש,
כל מה שאתה לומד, כל מה שאתה... אני מנסה לענות לך, אתה שואל אותי פעם שלישית, תוך כדי שאני מנסה לענות לך. אמרתי שכל מה שאנחנו לומדים, כמעט, הוא בירור ההגדרה של מה טוב ומה רע. 90% מהנלמד בישיבות לפחות, הוא בירור מה הטוב ומה הרע.
לא יודעת מה הדיוק של הרמה שצריך לקחת זמן לזה.
כן.
עוסקים מזה כל היום או שצריך לקחת זמן?
הזמן זה יכול להיות מעט זמן, זה יכול להיות כל היום, זה לא משנה. אבל השאלה, מהו הטוב ומהו הרע, זאת שאלה רצינית, שאי אפשר לוותר עליה. בסדר? להגיד, אני יודע מה טוב ומה רע סתם ככה. לא, אתה צריך ללמוד. בסדר? למשל, אמרתי, בתחום, למשל, של הערכים, הנה, רק פה, העלינו את הנושא של השחיטה, אתה רואה כבר כמה חוסר בירור יש בדבר הזה. שאנשים מוכנים בעצם לפעול מתוך תודה, לאכול שניצלים ולהרגיש שהם רשעים, וזה בסדר. איך אפשר? כן? מה אתה אומר? שניצלים זה דוגמה, כלומר, אפשר גם נקניקיות, או כל מיני דברים. כן.
עד דור נורא,
נכון, ואני שואל למה. כלומר, יפה, זאת אומרת, שאם אתה שואל, אם אתה אומר שפעם זה היה אסור וזה אחר כך הותר, צריכה להיות הצדקה מוסרית ליתר.
או הידרדרות מוסרית.
הידרדרות מוסרית, אתה רוצה להגיד שהתורה הידרדרה מוסרית. לפי...
לא.
סליחה, מה שאתה אומר, כשאתה אומר שבגלל הידרדרות מוסרית האדם אוכל בשר, אז מה שאתה אומר זה שהתורה משלימה עם הידרדרות מוסרית. וזה אני לא מוכן לקבל.
זה לא יכול להיות.
אבל אני לא מוכן לקבל.
אז יש ערך מוסרי לאכול בשר?
כנראה. כנראה שיש ערך מוסרי באכילת הבשר. בין שאתה תסביר את זה מצד שחשוב לתת מקום לוויתור הזה, כי כמו שהרב קוק אומר, שאם לא היינו מתירים אכילת בשר, אז האדם כבר לא היה מבחין בין האדם לבהמה, ולכן זה חשוב שהוא יאכל בשר כדי שהוא לא יאכל בני אדם. לכן יש ערך מוסרי באכילת הבשר. או מה שאתה יכול להסביר על פי דת המקובלים, שאדרבה, על ידי אכילת הבשר אני מעלה את הבהמה ממדרגת בעל חיים לדרגת אדם, שזה בוודאי דבר אידיאלי.
מה? היינו צריכים להיות מצווים לאכול בשר.
לפי זה אנחנו מצווים לאכול בשר כשאנחנו במדרגה עליונה. זאת אומרת, זה מה שכתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת, שבאכלת ושבעת רשות וברכת מצווה. מסביר האדמור מקומרנו בספר היכל הברכה, שבאכלת מצווה לצדיקים. בסדר? כלומר, מה שהוא רשות לכל הופך להיות מצווה לצדיק. יוצא לפי זה שאכילת הבשר של הצדיק היא דבר עליון, ולכן יש לנו דוגמה לזה. אכילת בשר מצווה זה הקורבן, נכון? כלומר, בקורבן אנחנו במצב אידיאלי של קדושה, במקום אידיאלי בית המקדש, ואוכלים סעודה אידיאלית בשר. נכון? כן, בבקשה.
זה קשור פה העניין שזה
הופכי
אדם
מבינים שקוד? אני לא מבין. הפסוק הזה הוא פסוק בספר הושע, נחמד מאוד. אני מבקש לא לקשור דברים. בסדר? כלומר, כלל גדול בשיעורים, אנחנו לא שואלים דברים קשורים למשהו. מדוע? בגלל שהרבה יותר חשוב להבין את הדבר מאשר להבין למה הוא קשור. בסדר? לא, זה פשוט מתודולוגית, זה עוזר לנו. כן? אז מה שאני אמרתי, זה, שוב, אני חוזר פה לעיקרון. כשאדם לומד מהו הטוב ומהו הרע, צריך להיות לא פשטני, לא להיות שטחי, אלא להבין מה באמת טוב ומה באמת רע. כן? ולא להסתפק בסיסמאות. כן, בבקשה.
אני חושב לומר, אולי זה שהקדוש ברוך הוא יתיר לנו בשר, פשוט זה צורך הבריאה,
שיכולו להתקיים. אני לא בטוח שאתה צודק. לא, אכילת הבשר איננה דבר אוניברסלי. יש חברות שלא אוכלות בשר, ואפשר כנראה להסתדר בלי בשר. ואז לכן נאמר שזה צורך קיומי, אינני מקבל. אבל השאלה היא, אם אנחנו נאמר שיש שלב שבו זה היה מותר, ושלב שזה הפך להיות מותר, שלב שזה היה אסור, וזה הפך להיות מותר, אני צריך לשאול את עצמי שאלה מוסרית, מי מתיר לי? וצריכה להיות תשובה שהיא מוסרית, ולא רק לומר, לא הייתה לי ברירה. כן, זה כמו שלמשל, לפעמים שומעים אנשי צבא במדינת ישראל שאומרים את אחד המשפטים המושחתים ביותר שאני שמעתי. הם אומרים, אנחנו צריכים לעשות חשבון של המערכת, עד כמה להיות מוסריים ועד כמה לדאוג לצורכי הביטחון. מי שאומר את זה צריך לזרוק אותו מהצבא. כי הוא חושב שמה שהוא עושה בתור איש צבא זה רשע. ברור? כלומר, אתה לדעת, להרוג אויבים זה דבר טוב. זה מצוין. כן? הלאה. הרב אמר שלפעמים אסור, לפעמים מותר, לפעמים מצווה לומר לשון הרע. האם אמירת לשון הרע אינה מתחלקת למצווה או לאסור בלבד? מה יהיה מותר? מתי יהיה מותר לומר לשון הרע? הוא שואל אותי, לא, הוא שואל. הוא שואל. הוא שואל מתי מותר, הוא לא שאל אותך. כן? הוא שאל אותי. כן? אז אני רק פשוט קראתי את השאלה. כן. אז הוא שואל, מתי יהיה מותר לומר לשון הרע? יש דוגמה פשוטה. אני מקווה רק שלא תעשו, אני לא אגרום פה משבר למישהו. מותר לדבר לשון הרע על גוי, למשל. אין איסור לדבר לשון הרע על גוי. אין מצווה, אבל אין איסור. למה זה ככה? גם לזה צריכה להיות שאלה מוסרית. מה פתאום התורה תתיר דבר כזה? צריך דירו. טוב, הלאה. שלום רב, כבוד הרב, יוסיף עליך השם. הרב, האנושות הולכת ומתעלה. אז איך תתמלא את אהבת השם לגור בתחתונים, שהעולם יעלה לדרגת עולם הבא? איפה תחתון? האם תחתון ביחס לעליון? תודה. זה מתחיל מתחתון שהפך לעליון. הרב בעצמו כאשר הסביר את נוח ויציאתו מהטבע, ואז הותר לו הבשר, כיוון שהייתה הידרדרות מוסרית. נכון שאני אמרתי, אז מה אם אמרתי? אני רוצה להסביר שמה שאני אמרתי לא נאמר לא מתוך הבנת הערך המוסרי של ההתחשבות בהתרדרות, אלא צריך להבין מהו הערך המוסרי של ההתחשבות בהתרדרות המוסרית. והערך המוסרי, מסביר הרב קוק, בחזון הצמחונות והשלום, שאם האדם לא יענה לתביעתו לאכול בשר, אז הוא עשוי לאכול בני אדם. כפי שמצאנו אצל גדולי הנאצים שהיו צמחונים. כן? טוב, הלאה. כן.
האם המוסר זה לא תולדה ישרה של תוצאה נפשית של האדם, או שזה משהו שלא יודעת כמו שאמרת, צריך לברר את זה. צריך לברר מה עומד מאחורי זה שהתורה התירה.
מה אתה קורא תוצאה נפשית של האדם? מה זה תוצאה נפשית?
עצם זה שאני מרגיש והוא מרגיש וזה שזה לא בסדר לשחוט תרנגול, זה אומר שה...
אז אתה אומר ככה, אני הבנתי, הבנתי. אתה אומר מה שאומרים בעיתונות, שמוסר זהה לרגש. כלומר, מה שמרגש אותי, זה מה שיקבע, כלומר, מה יקבע מדבר מסוים הוא מוסרי או לא, אם זה מרגש אותי או לא. זה מה שאתה אומר. מה שאתה אומר. כלומר, יכול להיות שאני עושה מעשה שהוא מאוד מאוד מוסרי, אבל אני, מבחינה רגשית, זה קשה לי מאוד לעשות את זה. למשל, אני צריך להציל מישהו שנמצא בסכנה. בגלל זה אני צריך לחתוך לו חלקים מגופו, ואין לי עכשיו חומר הרדמה, ואני לא אעשה את זה, הוא ימות. כן? אבל זה נורא אכזרי. אתה יודע, כשלראות דבר כזה, זה מזעזע את הנפש. אז מסיבות מוסריות אני אמנע מלעשות את זה, ואני אתן לו למות. זה בדיוק מה שאתה אמרת. זאת אומרת שהתמונה המרגשת, היא קובעת אם זה מוסרי או לא. זה CNN. בסדר? אני אשאל אותך שאלה אפילו יותר גדולה. אני אשאל אותך שאלה פשוטה. היה מקרה כשצהל ישב במה שנקרא רצועת הביטחון בלבנון. היה בית שבו ישבו מחבלים והכינו חומרי נפץ כדי לצאת לפיגוע בישראל, להרוג אזרחים. הם ידעו שצהל צופה על ידי אמצעי ראייה רחוקים, צופה בהם. הדבר המתבקש היה להפציץ את המקום. על מנת שצהל לא יפציץ את הבית, הם העמידו תינוקות בחלונות. בסדר? מה לפי המוסר צריך לעשות במצב כזה? נכון. צריך להוריד את הבית על התינוקות שבו. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו בגלל ההשפעה של המוסר הנוצרי, אנחנו לא עושים אותו. למה? כי אנחנו אומרים, זה לא מוסרי. בעוד שמצד האמת, מה שלא מוסרי זה שהם העמידו תינוקות שם. אבל זה שאנחנו צריכים להציל אלפי אזרחים מאימת אותם מחבלים, זה פעולה מוסרית שאין כמוה, שמגיע צלש למי שעושה את זה. ולא כמו ששר ביטחון אחד, שנטע כנראה לנצרות קתולית מתקדמת, שאמר שצריך לשבח את אותו חייל צהל שלא ירה במחבל שיחזיק בתינוק. בסדר? לכן השאלה פה, האם דבר שמרגש אותי הוא הקובע את המוסר? התשובה היא לא. יש צדק, יש חסד, יש אמת, יש השלום, יש הרבה ערכים. בסדר? טוב.
אבל השאלה הזאת עד היום לא הוכרעה.
מה? השאלה הזאת, ודאי שהיא הוכרעה לחלוטין, על פי המוסר. עכשיו, אז זה בדיוק מה שאומר כאן רמח"ל. אתם רואים את כמה שמשפט אחד תמים במסילת ישרים, הוא בעצם תובע מאיתנו לימוד רציני. מהו הטוב ומהו הרע? זה רק שצריך לברר אותו. אתה לא יכול להגיד, אני מרגיש.
אתה לא גמרת ללמוד את הכל. אתה התייעץ עם הרב?
מה עושה אדם שלא למד? נגיד אדם שלא למד רפואה. ויש לו כאב ראש. מה יעשה? לך לרופא. הוא למד רפואה, עכשיו הוא יודע, הוא לא צריך רופא. הלאה. אז הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתיים אינה ההשקפות הצריכות. לא האחת שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס ממנו. והשנית, ההשקפה השנית, על המעשים אשר הוא עושה. לראות אם הם מכלל הטוב ומכלל הרע. כלומר, אחרי שיש לך קריטריונים ברורים של מהו הטוב ומהו הרע, עכשיו אתה בודק את עצמך, האם מה שאתה עושה הוא במסגרת הטוב או הרע. בסדר? טוב. וזה, עכשיו לגבי הדבר השני, גם הוא מתחלק לשניים. זה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה שלא יעשה שום מעשה מבלי שישקול אותו במוזני יוצאות הידיעה. כלומר, אתה עכשיו הולך לעשות משהו, בדקת אם זה טוב או רע? תבדוק, האם מה שאתה עושה זה לפי הטוב או לפי הרע. ושלא בשעת מעשה. כן, אני עכשיו לא עסוק בשום דבר, אז במה אני עסוק? בעצמי. דבר טוב, נחמד. יש הרבה אנשים אוהבים לעשות את זה הרבה זמן, לעשות בעצמם. הנה, הרמח"ל אומר לך, אתה יכול לעשות בעצמך, איזה יופי. שלא בשעת מעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש בם מהרע. צריך לבדוק מה שעשיתי. יש משהו רע שעשיתי? למען ידחה אותו. ומה מן הטוב? דברים טובים שעשיתי. להתמיד בו ולחזק בו. זה נקרא חשבון הנפש. ואם ימצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה לסור מן הרע ההוא, ולהתאר ממנו. זה ההגדרה. אז יש לנו פה בעצם שניים שהם שלושה. שניים, צריך להסתכל על מהו הטוב ומהו הרע באופן כללי. שתיים, אני צריך לבדוק אם מה שאני עשיתי זה טוב או רע. וזה עצמו מתחלק לשניים, בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה שאני לא אעשה דבר רע, יהיה רק דברים טובים, ושלא בשעת מעשה אני מתבונן על כללות המעשים שלי, ואני בודק מה טוב ומה רע. כן, בבקשה.
כמו
שצריך
להתבונן
בכל,
בשעת מעשה, מעשה הוא טוב או רע.
נכון.
זאת אומרת שאין מקום לפעולה אינטואיטיבית?
וגם זה יכול להיות אחד מהכוחות שאני משתמש בהם. אבל גם בפעולה אינטואיטיבית. אני עושה באופן אינטואיטיבי דבר שאני חושב אותו לטוב. כן, בסדר? ודבר זה, עכשיו כל מה שהוא אמר עכשיו הוא לא הביא מקורות. עכשיו הוא יביא מקורות לכל הדברים שהוא אמר. ודבר זה הודיעו חכמינו זכרונם לברכה באומרם. מסכת עירובין דף י"ג עמוד ב'. נוח לו לאדם שלא נברא יותר מי שנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו. טוב, זה צריך להבין את הנקודה הזאת. מה זה נוח לו לאדם שלא נברא יותר מי שנברא? מה זה אומר? עדיף לא להיברא? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי זה סותר... רגע, רגע, אני רוצה להבין משהו. יש פסוק בספר בראשית, שבו כתוב, בפרק א', פסוק למד א', וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה כולל את בריאת האדם, לא? רגע, 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 רגע. מה אכפת לי מבחינת מבטו של האדם? אבל כתוב שזה טוב, זה התורה שהאדם קורא. מה אתה רוצה למה?
כן, זה אותו דבר. כמובן באדם נברא, אבל שהוא לא נברא, הוא צריך כמו שהשם...
אבל אני רוצה להבין, איך אתה אומר שנוח שלא נברא?
נוח זה לא טוב, זה לא טוב. כי...
מה אתה אומר?
בגלל שאם אדם לא נברא, אז נוח לא.
אז טוב.
שכן הוא נברא, אז...
אתה עושה הבחנה בין נוח לבין טוב. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, מעולם לא היה חכם בעם ישראל שחשב שטוב לו לאדם לא להיברא. עד רבה. התורה מעידה במפורש שזה טוב להיברא. נכון?
מה?
מה יש בסטיקר?
מי שנולד הרוויח.
כן? כן, לא מכיר. יש סטיקר כזה? איזה צבע? אתה יכול להשיג לי אחד? פשוט הבן שלי עושה אוסף. לא אוסף של סטיקר, כן. אז ברור שטוב להיברא. הרי הקדוש ברוך הוא אמר שזה טוב. אלא מה? זה לא נוח. זה כבדה. זה כמו ש... משל למה הדבר דומה? לאדם שמאוד מאוד רוצה להגיע לצנחנים. ולכן הוא עובד על הרופא בנושא הפרופיל, והוא מפעיל פרוטקציות, ובכלל זה כבר מגיל 5 יש לו פוסטרים של צנחנים, והוא קורא כל הזמן ספרות על צנחנים, ויש לו סמלים של צנחנים בתוך הבית וכו' וכו'. חולם רק על להיות ביחידה נבחרת של צנחנים. בסוף הוא מתקבל, עובר את כל מה שצריך לעבור, מגיע הזמן שצונחים. מה עושים לאדם שצריך לצנוח? דוחפים אותו. למה דוחפים אותו? כי הוא מפחד. כלומר, יש אינסטינקט בנפש שמתנגד לקפוץ אל הריק. אז נוח לא להישאר עכשיו במטוס, לא לרדת, לא ליפול. אבל זה טוב שהוא יצנח, הוא יודע את זה. אבל יש לו אינסטינקטיבית איזו תגובת נגד, זה חלק מטבע האדם. אז כמו כן, טבע הנשמה. הנשמה יודעת שזה טוב להיות פה, רק לא נוח.
המתח בין
השכל
לבין מה שאתה מרגיש.
כן, אפשר להגיד, בין השכל לרגש, בין הידיעה לבין החוויה, לא משנה איך שתקרא לזה. יש איזשהו ניגוד, לכן שגורם לאדם שנוח לו שלא נברא. אבל מצד האמת, טוב לו שנברא. והרי היה שזה טוב, שהוא רצה. הרי כל אחד מאיתנו רצה להגיע לכאן.
אבל הוא נולד בכל זאת, הכל טוב.
כשהגיע הזמן להיוולד זה היה בעל כוחו, אבל לפני שהגיע הזמן להיוולד הוא רצה.
מה זאת אומרת?
כי פשוטו שאדם רצה להיות פה.
אם הוא לא רצה, מה
יעזור? אם הוא לא היה רוצה, לא היה מגיע לכאן.
הוא
מתכוון
שנשארה
לתת בעולם זה. אה? לא שומע. רגע, לא שומע. נכון. נו, אז מה? אתה אומר שזה סתירה למשנה במסכת אבות, נכון? עכשיו, אני לא מבין. המשנה הזאת במסכת אבות, הכוח אחת, הנוצר, נולד, חי. כשאני קראתי אותה, התקוממתי. כלומר, לא ביקשתי לשחק את המשחק, ובסוף אני נדפק. נכון? לא ביקשתי, אבל בסוף אני צריך לשלם. אתה עתין לדין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה רב, אני לא רציתי לשחק בכלל. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה לא מקומם? מקומם לאללה. אלא, ודאי שזה לא נכון. אלא חז"ל אמרו במסכת ראש השנה, דף י' א', עמוד א', כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. כותב רש"י, שאלם אם רוצים להיברא. ואמרו, הן. במילים אחרות, כשאני באתי לכאן, זה אחרי ששאלו אותי אם אני רוצה לבוא לפה. אז מה התכוונה המשנה? המשנה התכוונה משהו הרבה יותר פשוט. על כוחך אתה נוצר. מה זה הנוצר הזה? מתי זה? היצירה, בהגדרה ההלכתית, זה 40 יום אחרי ההפריה. כלומר, אחרי ההתלכדות של הזרע והביצית, עוברים 40 יום, ואחרי 40 יום יש מה שקרה יצירה, ראשית ריקום האיברים, או ראשית מערכת העצבים באמבריולוגיה. מאותה שעה ואילך, הכל קבוע מראש. על כורחי עכשיו אני נוצר, נולד, וחי, ומת. ולכן צריך לתת... אבל מה, כיוון שרציתי, אני עתיד לדין וחשבון. ברור? זה מובן, זה דבר מאוד חשוב להבין. כן, יש פה שאלה. אם המחבלים היו שמים תינוקות שוויצריים בחלונות, כלומר, כאלה שבטוח אינם שייכים לאויב, אפילו לא לעמו, האם זה היה נכון להפציץ את הבית? אם כן, למה? פשוט מאוד. אותם מחבלים ששמים שם תינוקות שוויצריים, הם רשעים. הם הורגים את אותם תינוקות. זה נכון שהירי מבוצע על ידי צהל, אבל מי שהרג זה מי שישם אותם בחלון. פשוט מאוד.
הם למה?
לכן זה בכלל לא קשור לשאלה מה תעודת זהות של אותם התינוקות. כן, בבקשה. אני יכול להסביר. אני אפילו רוצה להגיד יותר מזה. מזה התינוקות יהודים גם. כן.
אני יכול להסביר מה הכוונה אני רציתי? מי זה אני רציתי
לעמוד בעולם? מי זה אני? מי זה אני שרצה להגיע? זה כשהייתי חלק מן הרצון העליון. כשהייתי נטף של הרצון העליון, יותר נכון.
מה המושג אומר בגלל שהגעת שאני...
רגע, אנחנו לא נפתח עכשיו סוגיה נוספת. כן. הבנתי, אבל זה ידרוש מיני הרחבה יותר מדי. כן, מה אתה אומר? זה קדם נשמה, קוראים לזה.
אבל שיקום מישהו ויגיד שהוא זה שרצה, איפה מישהו בקיצה שקיד? בסדר.
מה, אתה לא זוכר שרצית?
לא, אני מתנצל.
למה אתה לא זוכר שרצית?
הייתי קטן.
לא. לא היית זקן מאוד. תסתכל במייסה פונזיין בטלרס, מת רבי נחמן מברסלב. ושם הוא מסביר, כן, שהאדם יש לו זיכרון. לפעמים האדם זוכר גם את זה שהוא לא היה. כן? שמה, במעשה הקבצן העיוור, נו. תקרא שם. טוב. אז כן, נוח לו לאדם שלא נברא, זה לא שהוא לא רצה להיברא, כן? שיהיה ברור. יש הבדל בין נוח, רוצה, טוב, חולה. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמר לה, יש אומרים, ימשמש במעשיו. ותראה ששני הלשונות הם שתי הזהרות טובות ומועילות מאוד. כי הנה, מה ההבדל בין זה? בין פשפוש למשמוש. כי הנה הפשפוש במעשים, הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות אשר בחוקיו, כי כל אשר ימצא מאלה יבערה מן העולם. זה נקרא לפשפש. כלומר, אני צריך לעשות רשימה, של כל המעשים שלי, מה שיש דברים שהם עבירות, נזרוק. יש דברים שהם מצוות, בסדר גמור. בסדר? זה כמו אדם שמחפש בתוך מחסן אפל. יש כל מיני חפצים. חפצים נזרוק, חפצים לשמור. אז זה נקרא לפשפש. שוקה, פשפשי. ויש משמוש. מה זה משמוש? אחרי שאני כבר החלטתי את זה אני רוצה לשמור, אני בודק, אבל זה צריך לשים לו ברגים, וכאן צריך לצבוע מחדש, ופה קצת להוריד משהו. זאת אומרת, יש משמוש בעצם הדבר, במעשה שאני יודע שהוא מעשה טוב, אבל גם הוא צריך הבחנה בתוכו מה טוב ומה רע. זה מה שאומר. אך המשמוש הוא החקירה, אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות, יש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסיר ולבר, והרי זה כממשמש בבגד, כן, זה אנשים כמבדים ככה, עם היד, ממשמשים בבגד, לבחון הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי. כן, ימשמש במעשיו, לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שישאר זך ונקי. כן? כל הדברים האלה הם בעצם רק חזרה על מה שהוא אמר בפסקה הראשונה, רק שעכשיו הוא הביא מקור מחזל. כן, דבר.
האם האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שלח לו את הניסיון, זה היה ניסיון כדי שהוא
יפשפש
במעשים שלו? הניסיון של
האדם. לא הצלחתי להגיד את השאלה. אתה אומר, האם כשהקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון ניסיון, זה כדי שיפשפש הוא ימשמש? אני לא מבין. הרי פשפוש ומשמוש זה נאמר על המעשים שאדם עשה. הוא עוד לא עשה שום מעשה. אחרי שהאדם הראשון עשה מעשה כלשהו, צריך לבדוק האם הוא היה טוב או רע. ומה שטוב, צריך גם כן לעשות לו משמוש. אתה מבין שזה לכל לא קשור לעניין.
לא, אבל... לא, כי בכל הניסיון הזה, זה כאילו...
הניסיון זה הציווי, נכון? אומרים לו, עשה כך, אל תעשה כך. ואז הוא צריך לבדוק מה שהוא עשה. האם מה שהוא עשה זה טוב או רע? בסדר? ועל זה יש פשפוש ומשמוש. מה כל כך מסובך בזה? בסדר, הלאה. כלל הדבר, מה?
כתוב, יפשפש במעשה, לא ימשמש. אם ימשמש זה יותר יסודי, זה יותר לבחון את הפעולות שהוא כבר עושה, אז למה לא ידם בלכות תשובה ימשמש?
אתה שואל, מדוע הרמב״ם לא כתב בלכות תשובה גם ימשמש? למה הוא כתב רק יפשפש?
אם זה כאילו דרגה...
כמה תשובות? א', אני לא יודע. ב', זה לא הנושא של השיעור. ג', יכול להיות שהרמב״ם חושב שזו מחלוקת אם יפשפש או ימשמש, כי כתוב ואמרלה, ולכן הוא מכריע כדי הראשונה, כי בתנא קמא. כלל הדבר. יכול להיות שיש לו פירוש אחר מרמח"ל. מה זה יפשפש או ימשמש? טוב. כלל הדבר. יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו. שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה. כל שכן, עבירה ופשע. שימו לב פה שלושה דברים. הרגלים, מידות, מצוות. כן? יש הרגל רע, הוא לא קשור בכלל אם זה מידה רע או טובה. אבל הוא רגיל, אני יודע, לעשות משהו. מה? לעשן סיגריה. כן, שזה, נגיד, לא, נגיד, לא, דמה, אל תגיד לעשן סיגריה. הוא אוכל גבינה צהובה. לאכול גבינה צהובה, זה הרגל רע. אני מקווה שאני לא אקבל עכשיו מיילים זוהמים מיצרני הגבינות, אבל אני חושב שגם יצרני הגבינות יסכימו שאדם שרגיל כל הזמן לאכול גבינה צהובה זה רע, זה קולסטרול וכדום. יש מידה רע. מידה רע זה כבר יותר חמור, כן? הוא להוט אחרי הגבינה הצהובה, ואז הוא לא עצמאי, כי אין לו גבינה צהובה היום, הוא עצבני, הוא הולך ועובד שעות נוספות כדי שיהיה כסף, כדי לקנות גבינה צהובה. ויש עבירה ופשע שהוא קונה גבינה לא כשרה, שזה בכלל חמור. בסדר? עכשיו, אז זה מה ש... אז צריך לאדם לפקח שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רע וכל שכן עבירה ופשע, והנה אני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביום. כלומר, ההמלצה של רמח"ל שהאדם יעסוק בזה כל יום. כסוחרים הגדולים, אשר יפלסו תמיד כל הסכם למען הוא יתקלקלו, כן? הרי הסוחר כל הזמן מסתכל מה המצב בבורסה, נכנס כל פעם לאתר של הבורסה ובודק איפה ההשקעה, פה זה יורד, פה זה עולה, זה שעולה, זה שיורד, גברת מועלם. ויקבע עיתים ושעות לזה, שלא יהיה משקלו הרי, אלא בקבוד גדול, קרבתו לדעו. יש פה כמה שאלות. צהריים טובים, כבוד הרב המתוק. אפשר גם לתת דוגמה שבני אדם בוחרים לשחק את המשחק של החיים, וראיה לכך היא שלא מוכנים למות ככה סתם בני האדם. נכון. שלום הרב, האם הרב יכול לתת דוגמה ממש, לקחת מקרה או מידה ולהסביר כיצד לבדוק את ההתנהגות או המחשבה וכיצד ממנה ללמוד לעתיד? תודה. טוב, זה חשוב מאוד. לגבי הגבינות, אדם צריך לבדוק איזה הכשר יש לה גבינה. האם הגבינה היא כשרה, נעשתה לפי תנאי הקשרות, או שלא נעשתה לפי תנאי הקשרות. זה לגבי בדיקה אם זה טוב או רע. ואז הוא צריך לבדוק כשהוא אכל גבינה, אם זה גבינה כשרה או לא. עכשיו, הוא צריך לבדוק לעצמו לגבי המידות. האם הלהיטות שלו אחרי הגבינה איננה כבר שעבוד? האם איננה גורמת לו יחסים חברתיים בעייתיים? ואז במקרה כזה צריך לתקן. אם זה לא גורם לו, זה בסדר. וההרגל הרע הוא צריך לבדוק מבחינה בריאותית האם התזונה שלו מאוזנת או לא. הנה איזה דוגמה. צהריים טובים, כבוד הרב. הרב, אם מדינת ישראל תצא להם מלחמת רשות בעזרת השם, אז אם ייווצר מצב שבו חייל נמצא במצב שמי שעומד לו בדרך זה ילד שבשביל לנצח במלחמה הוא צריך להרוג אותו, אז זה יהיה מוסרי? אם כן, למה? אדם צריך לשאול את עצמו לפני שהוא יוצא למלחמה אם המלחמה הזאת צודקת או לא. אם היא צודקת, אז יש דרכי המלחמה. אם היא לא צודקת, אפילו להוריד שערה ממישהו, זה לא בסדר. פשפוש. הפה מביטה פנימה אחורה. משמוש המם מביטה קדימה. וואו. זה פה למם. פשפוש משמוש. שפה זה כלפי פנים. ומשמוש זה קדימה. טוב. יפה. יפה. האם זה קשור למישמיש? תראה, אני לא יודע בדיוק על מה אתה מדבר, זה נראה לי א' שלא. ב' שהמישמיש זה השם של הפרי בערבית. בעברית אומרים משמש. משמש, נכון? בערבית משמיש. אני לא מבין למה אתה... אנחנו... בוא נדבר עברית, אנחנו בין דוברי עברית פה. כן. וחכמים, זיכרונם לברכה, הורו לנו בפירוש צורך החשבון הזה. לא, באמת אני לא חושב שזה קשור לפרי הזה. לא, לא יודע. לא, סתם, בינינו, יכול שאני טועה, אבל... כן. וחכמים, זיכרונם לברכה, הורו לנו בפירוש צורך החשבון הזה, והוא מה שאמרו, זה לשונם. על כן יאמרו המושלים בו חשבון, על כן יאמרו, מה זה המושלים? מושלים ביצרם. בו נחשב חשבונו של העולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד ישרם ומה שלו בו. כי מי שהוא עדיין חבוש במעשר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפני המכשולות ואין עיניו רואות אותם. על זה נצטרך קצת להרחיב בעזרת השם. זהו, זה אמרתי, על זה נצטרך קצת להרחיב בפעם הבאה. שלום.